אמוק של ריכוז. כתבתו של בן שלב. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 28 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. לפני כמה שנים הראפר אשכן, ניר אשכנזי, היה בחתונה של חברה. אני וחברים שלי עשינו שורות של קוקאין, הוא מספר, עד שבשלב מסוים נגמר הקוקאין, ואז מי שהיה החבר הכי טוב שלי בילדות הוציא רטלין. ריסקנו אותו ועשינו שורה של רטלין. כשראיתי אותו עושה את השורה של הרטלין, זה פתאום היכה בי. זה בדיוק אותו דבר שהוא לקח כשהוא היה ילד בן 12. זה אותו חומר. ואז נולד הרעיון לעשות הקבלה. במקום רופא ומטופל, דילר ולקוח. משם השיר הגיע. השיר הוא רטלין מתוך אלבום הבכורה של אשכן, בין הכיסאות, שיצא לפני 4 חודשים. מגיל 10 דני משתמש ברטלין. הילד משתולל, אז תדחפו לו כדורים. ביום הורים מורים לא מרוצים, אומרים לילד יש קוצים. מבוגרים לילדים רצים, רוצים אותם יושבים, מרפרפ אשכן. ובהמשך, אין לו מושג, הוא ממוקד, נפל בסם, איבד את הזוהר, יושב לומד בדד. אחד ועוד אחד ועוד אחד, בוהה בלוח, לקחו את השט הסמני, הפכו אותו לרוח. הרטלין הפך אותו לזומבי, אומר אשכן על חבר הילדות שלו, שלקח רטלין מכיתה זין. אני הייתי ילד שמן והייתי לוקח לו את הפיטה כי הוא לא היה רעב. אחת מתופעות הלוואי המרכזיות של הרטלין היא דיכוי תיאבון. אשכן מספר שגם אותו בית הספר המליץ לשלוח לאבחון, ולא בגלל שהיו לי בעיות קשב. לא היה לי שום קושי בלימודים או משהו כזה. להפך, היה לי קל. אז הייתי עושה בלגן. הייתי ילד מאוד אגרסיבי, אוהב לשלוח חיצים למבוגרים. אז בית הספר רצה שאני אלך לאבחון. אבל אבא שלי לא היה מוכן לשלוח אותי. אף על פי שאין לו הפרעת קשב, אשכן יודע איך רטלין משפיע על המוח והגוף. בשלב מסוים התחלתי לשאול מחבר שלי רטלין, הוא מספר. זה היה בכיתה י' א'. כולם היו לוקחים את זה לפני בגרויות. מה שנקרא משפר ביצועים. קראנו לזה ויאגרה למוח, ואז גם הגיעה השמועה שזה הולך טוב עם אלכוהול. השתמשתי בזה גם כשלמדתי לפסיכומטרי ולבחינות באוניברסיטה. זה היה מטורף. גם התעשייה של זה, העובדה שזה נמצא בכל מקום, וגם איך שזה השפיע עליי. לא נעים לי להגיד, אבל זה היה אדיר. אדיר כמו שקוקאין זה דבר אדיר. 3 ימים אחרי שרטלין יצא לרשת, אומר אשכן, התחלתי לקבל מבול של תגובות. אני חושב שמישהו שם את השיר בקבוצה של הורים לילדים עם הפרעות קשב. התחלתי לחטוף מהם אש. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, הרטלין הציל לי את הילד, זה פחות או יותר מה שהם אמרו. חלקם אמרו את זה בשפה יותר קשה. אשכן אומר שרטלין לא בהכרח משקף את העמדה שלו. לקחתי את הדעה הרווחת שרטלין זה מין כלי עזר כליל ואמרתי, בוא נשים אולי את הדעה הקיצונית ההפוכה, שרופאים שנותנים רטלין הם כמו דילרים לילדים, הוא אומר. זה לא בהכרח מה שאני חושב, זאת הקצנה אומנותית. קשה לי למתוח ביקורת על הורה שהילד שלו נמצא במצוקה, אבל אני כן מכניס למערכת החינוך. וגם למבוגרים באופן כללי, וגם למנטליות ההישגית קונפורמיסטית של החברה הישראלית. נכון, כמו שאמרתי, אני אוהב לשלוח חיצים. זה לא עבר לי מאז שהייתי ילד. כשהפרעת קשב הובחנה בילדות אצל דור 3, דור הרשקוביץ, אחד הראפרים הבולטים בדור החדש של ההיפ-הופ הישראלי, הומלץ לתת לו רטלין. כמו הרבה ילדים, הוא לא הגיב טוב לתרופה. לא היה לי תיאבון, הוא אומר. לא הייתי שמח, לא הייתי צוחק. אבל בן אדם היה מספר לי בדיחה, גם אם היא הייתה מאוד מצחיקה. הייתי כזה, הא-הא-הא. דור 3 משמיע צחקוק מאופק של בן אצול האנגלי. מגחגך. וגם זה היה בכוח. אני לא אשכח בחיים את התחושה שזה נתן לי, ואני מבין למה אנשים שרים על זה היום. כי זה באמת נותן לך תחושות מאוד קשות. וכמו שקל לאנשים לשיר על שברון לב שמישהי נתנה להם, לי קל לשיר על ADHD שהעולם נתן לי. מדברים, אני לא שומע. לא שאני לא מקשיב. כשאני בראש שלי, אני בראש שלי. ADHD. אלה שורות הקרס, ההוק, בשיר ADHD שדור 3 הקליט לאחרונה עם המפיק אורי שוחט. השיר נכלל באלבום החדש של שוחט, שוחטודה, שבו בכיר מפיקי ההיפ-הופ הישראלי משתף פעולה עם כמה מהראפרים הישראלים הבולטים. השיר נכתב תוך כדי הסשן, אומר דור שלוש. לא תכננתי לכתוב שיר על ADHD. הביט של שוחט אמר לי, אתה צריך לכתוב שיר על ADHD. בהמשך השיר הוא מרפרפ. מעשן עשבים, לא קראתי ספרים, חברים עבודים אז כתבתי שירים. אלה החיים עליי, אני אחראי עליי. יש לך טענות אליי? אין לאן לפנות אולי. כשאני קורא, אני לפעמים צריך לחזור על אותה שורה 4 פעמים, כי אשכרה לא נכנס לי שום דבר למוח, אומר דור שלוש. ולא כי אני אידיוט, כי אני עסוק במה קרה לי היום, ומה היא עשתה לי, ומה הוא עשה לי, ואיך זה קרה, ומה היה שם, ובאיזה שעה. יש הרבה דברים שאני צריך לחשוב עליהם. מה אני אעשה? ככה המוח שלי חושב. הוא צוחק. ADHD של דור שלוש שונה מרטלין של אשכן כמעט בכל מובן, בין השאר בעובדה שדור שלוש לא מתיח ביקורת באף אחד. לא ברופאים, לא במורים, לא בהורים ולא בערכי החברה. כשהוא נשאל אם התחושות הקשות שיצר אצלו הרטלין לא גרמו לו לרצות לכתוב שיר שיבטא כעס ומחאה, הוא כמעט משתומם על השאלה. וואלה, לא יודע. אף פעם לא היה לי את הדחף הזה, הוא אומר. ואז חושב עוד 2-3 שניות ומוסיף, אני מנסה לחשוב מתי היה לי הדחף הזה, והדבר היחיד שעולה לי בראש זה כמה לא היה לי דחף לעשות את זה. אין מה לעשות, כל אחד מונע מדברים אחרים, וזה בסדר גמור. היה לי דחף שיר על סמים, אבל לא על ריטלין, הוא צוחק. ומיד מוסיף, בתיכון בכיתה יוד, כשהתחילו הבגרויות ובחינות המגן, והיו לי בעיות קשב וריכוז ברמות מטורפות, הלכתי לפסיכולוג, והוא היה הראשון שזיהה שהקלף הכי חזק ב-ADHD שלי זה ה-H, היפראקטיביות. הוא נתן לי כדורים אחרים, קונצרטה במקום ריטלין, וזה סידר אותי. הגישה לריטלין ולתרבות ההתוויה והצריכה שלו בשיר פיץ' אוף קס, מתוך בסדר גמור, אלבומו החדש של הראפר מיכאל סוויסה, 26, נמצאת איפשהו בין הגישה הביקורתית של אשכן לגישה האנטי-ביקורתית של דור שלוש. ומאז שאני צוציק יש לי תעוזה. ניסו לתת לי ריטלין, אבל זה לא עזר, מרפרפ סוויסה. יש כאן ביקורת מתוחכמת. אם מקבלים את ההיגיון של השורות האלה כפשוטו, הריטלין הוא תרופה שניתנת נגד תעוזה. תעוזה של ילד היא דבר שיש למגר. אבל סוויסה מסתפק בהנחת השורות האלה ולא מניף שלטי מחאה מפורשים. גם בשיחה איתו הוא לא סס לשטוח ביקורת מנומקת. כן, זה מה שקצת הרגשתי. הוא אומר על הרעיון שתעוזה היא ערך שלילי בעיני מערכת החינוך. אבל לא הייתי ילד כזה נועז ולא עשיתי דברים יותר מדי חמורים. הייתי ילד לא מרוכז, עושה צחוקים. אז בית ספר המליץ להורים שלי שאני אקח ריטלין. זה גם בא עם הרבה הקלות, ניסיתי לקחת את זה פעם אחת, זה עשה לי חוסר תיאבון ולא עבד בשום צורה. אני לא מאשים בהכרח את המורים, לא הייתי רוצה להיות מורה בחיים שלי, ממשיך סוויסה. והיו גם מורים אחרים שלא עשו עניין מחוסר הריכוז שלי, ובשיעורים שלהם הצלחתי איכשהו ללמוד. ריטלין של אשכן, ADHD של דור שלוש ופיץ' אוף קס של סוויסה, הם רק כמה משירי ההיפ-הופ החדשים, או חדשים יחסית, שמדברים בצורה כזאת או אחרת על הפרעות קשב. בשיר קולות, מתוך אלבומו האחרון, מה שאפשר עם מה שנשאר, שיצא ב-2021, מיכאל כהן, 36, מרפרפ, כל הקולות שיושבים לי בראש מפריעים לריכוז. לא נותנים לי לשבת בשקט, גורמים לי לזוז. לפעמים אני מרגיש שאני אולי לא 100%. איבדתי את הראש, אבל לא נופל מהסוס. רועי אדרי, ראובן, הוציא לפני כמה חודשים את שיר על ילד, שבו הוא אומר, קשב וריכוז נטשו את המערכת, עזבו אותו לבד, אולי עם השלכת. אדרי גם עושה את הרפ בגרסת ההיפ-הופ החדשה של יוסי ילד שלי מוצלח, שירם של עיני לל וסשה ארגוב, שגיבורו היה מאובחן כיום ככל הנראה עם הפרעת קשב. הגרסה החדשה היא יוזמה של קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעות קשב, ואת מילותיה כתב חבר העמותה יורם לוי. זה מתחיל כך. אמא תשלח אותו לקנות בקבוק חלב, אבל יש לו בראש מיליון דברים ממש עכשיו. גם טונה, הראפר הכי פופולרי בארץ, מרבה להתייחס להפרעות קשב בשיריו. השיר י"א-2 נפתח במילים, מורות קראו לי מעופף, יושב לי בכיתה ומתופף. תחושה שמוכרת ככל הנראה לכל ילד עם הפרעת קשב. בשיר יום קיץ, טונה אומרת המילים המפורשות. יש לי הפרעה של קשב. היי, תראו, הנה חתול. זה בנה לי קריירה, זה יצר המון בלבול. ובסהרה, מתוך אלבומו האחרון שנהפך לאחד הלעיתים הגדולים ביותר של 2022, טונה שר, היי, חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו בסהרה. אני לא מוצא את הראש שלי. אני פרופסור מפוזר. תראי, העת על הנייר, הלב איתך כפרה. וואלק, איפה הראש שלי? כשהתקשרתי בשבוע שעבר לדוקטור שירלי הרשקו, מומחית להפרעות קשב ומנהלת דף הפייסבוק אנשי הקשב, היא הייתה באוטובוס בדרך לאילת. באמצע השיחה היא אמרה, אוי, תקשיב מה שומעים עכשיו באוטובוס, השיר הזה של טונה, אני לא מוצא את הראש שלי. זה שיר על הפרעת קשב. זאת לא בהכרח הפתעה מרעישה לגלות שההיפופ הישראלי העכשווי מרבה לעסוק בהפרעות קשב. במובנים רבים זהו תוצר טבעי של שתי תופעות שמאפיינות את העידן הנוכחי. התופעה הראשונה היא המודעות המוגברת להפרעות קשב בעשורים האחרונים. לפני 50 שנה חשבו שאין דבר כזה הפרעת קשב, אומרת דוקטור הרשקו. חשבו שזאת עצלנות וחוסר כוח רצון, וגם חוסר אינטליגנציה. כשהייתי ביסודי זה לא היה בכותרות. היית נחשב פשוט קצת מטומטם, אומר הראפר פלד, יליד 1986, שהיה בבית ספר יסודי בתחילת אמצע שנות ה-90. לפני בערך 25 שנים התחילה להיות מודעות, אומרת דוקטור הרשקו. דור 3 מעיד על כך. הוא יליד 1992, 6 שנים צעיר מפלד, והוא אומר שמאז ילדותו, הוא וסביבתו היו מודעים להפרעת הקשב שלו. המודעות המשיכה לעלות ורק ב-15 השנים האחרונות, אף אחד כבר לא אומר, אין דבר כזה הפרעת קשב, ממשיכה הרשקו. בשנים האחרונות זה הגיע למצב שאנשים אומרים, לכולם יש הפרעת קשב, מה שכמובן מרגיז מאוד את אנשי הקשב, ובצדק, כי זה לא נכון. הם מתמודדים עם קשיים שרוב האנשים לא מתמודדים איתם. התופעה השנייה שנמצאת ברקע של ריבוי שירי ההיפופ על הפרעות קשב, היא כמובן עליית המניות התלולה של ההיפופ הישראלי בעשור האחרון. ההיפופ הוא אחד הסגנונות הדומיננטיים במוזיקה הישראלית העכשווית, אם לא הבולט ביותר. מספר שירי הראפ שיוצאים כיום גדול פי כמה ממספר שירי הראפ שיצאו לפני 10 שנים, וגם ההדהוד שלהם וההקשבה להם גדולים עשרות מונים. אחד הדברים שמאפיינים את ההיפ-הופ זה שהוא תמיד משקף את רוח הזמן, את מה שקורה עכשיו, אומר מיכאל כהן. זה ז'אנר שכל הזמן מחפש להתעדכן, להשתנות. האופי הזה הופך אותו למין משפך שהרבה דברים מתנקזים אליו. הוא מעביר מטען תרבותי שלם. שבירת הגבולות האינטרנטית הגדולה של התרבות בשנים האחרונות עוברת בעיקר דרך ההיפ-הופ. התרבות המימית, האינסטנטית, מתחברת למהות האקלקטית של ההיפ-הופ. לנוכח העובדה שגם ההיפ-הופ וגם הפרעות הקשב נמצאים בחזית של התרבות וההוויה של העידן הנוכחי, ולנוכח היותו של ההיפ-הופ שיקוף זריז ונאמן של רוח הזמן, אפשר להבין מדוע הראפרים הישראלים של השנים האחרונות מרבים יחסית לעסוק בהפרעות קשב. אבל זה לא ההסבר המלא. ישנה זיקה נוספת בין היפ-הופ להפרעות קשב, שגורמת לכך שילדים ונערים שיש להם בעיות קשב, יעדיפו לפנות לכיוון של ההיפ-הופ יותר מאשר לכיוון של סגנונות מוזיקליים אחרים. הסיפור של פלד הוא דוגמה לכך. לפלד אין שירים שמדברים על הפרעות קשב בצורה ישירה ומפורשת, אבל הוא אומר שהנושא נוכח בכמה שירים שלו, למשל, קלוט אותי. מתוך האלבום סבבה 5, 2018, שבה הוא אומר בין השאר, גם כשלא קלטו אותי חשבו שאני מוטציה, ומנסים להפוך את הילד לזומבי. פלד לא זוכר שנתנו לו רטלין כשהיה בבית הספר. הוא אומר שהתברר לו שיש לו הפרעת קשב רק כשהתחיל טיפול פסיכולוגי בסביבות גיל 25. כילד ונער הוא לא ידע מה המקור לקושי הגדול שלו להתרכז וללמוד. היית צריך לראות את המחברות שלי, הוא אומר. זה הלך ככה. אני כותב את המשפט הראשון שהמורה אומרת, ואז זה הופך להיות קו, ואז זה הופך להיות ציור, ואז אני מנסה לתמלל מהזיכרון שיר של שבק סמך. אני ממש יכול לראות את זה בדמיון. יש לי אפילו תיעוד. אחותי שלחה לי מתישהו מחברות כאלה של דפתר. בעיות קשב וריכוז, אומר פלד, אוטומטית פולטות אותך ממסגרות. לימודי מוזיקה, למשל. אני לא הצלחתי לפתח שום כלי מוזיקלי בגלל ההפרעות האלה. עשיתי שני שיעורי גיטריה והפסקתי. טופים, שיעור אחד. פיתוח קול, החזקתי מעמד חודש וגם מזה נפלטתי. עם היפ-הופ זה היה אחרת. היפ-הופ זה פשוט אתה כמו שאתה. אין דרך אחת לכתוב. יש הרבה אלתור. לא צריך לעבור דרך קונסרבטוריון. זה פשוט הכלי הכי נגיש, אתה מבין? וזה גם הדבר היחיד שהצליח להושיב אותי על התחת, לרכז אותי. בכיתה לא הצלחתי ללמוד, אבל כשהתעסקתי עם שירי רפ, נכנסתי לתוך מין בלשנות כזאת, אמוק של ריכוז. מיכאל סוויסה אומר דברים דומים. בשיעורים, כשאיבדתי קשר עם מה שקרה בכיתה, הייתי יושב וכותב דברים, הוא אומר. לא טקסטים של שירים, דברים יותר מטומטמים. בדיחות, חרוזים. ואז בהפסקות היינו עושים את זה אחד על השני. או שהייתי יוצא מהשיעור ושם אוזניות. המוזיקה והכתיבה תמיד היו מפלט. אפשר להסתכל על זה כחוסר ריכוז בכיתה, או כאובר ריכוז במוזיקה. למה שסוויסה מכנה אובר ריכוז, ופלד קורא אמוק של ריכוז, יש שם מקצועי. היפר-פוקוס. כשלאנשים עם הפרעות קשב יש תחום שמעניין אותם, או שהם יצירתיים בו, הם יכולים להיכנס למצב של היפר-פוקוס, לשקוע בדבר שמעניין אותם גם 15 שעות ברצף, ולעשות דברים מדהימים, אומרת דוקטור הרשקו. אם יש להם כישרון כתיבה, אז בכישרון שלהם הם יהיו הכי אלופים. תמיד שואלים בתמיהה, איך הוא יתרכז כל כך הרבה זמן למרות שיש לו הפרעת קשב? בגלל זה. דור 3 אומר שהוא מעולם לא ייחס חשיבות רבה במיוחד לעובדה שיש לו הפרעת קשב וריכוז. זה המצב הטבעי בשבילי בגלל שנולדתי לזה, הוא אומר. כמו האימוץ. אני ילד מאומץ, אבל אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות, ואף פעם לא ראיתי בזה משהו גדול שקרה לי בחיים. אנשים לא מבינים איך אני לא מתייחס לזה כדרמה, אבל הם לא מבינים משהו שאני מבין. אני נולדתי לתוך זה. הרגיל מבחינתי בחיים זה הדבר הזה. אותו דבר עם ה-ADHD. לא ניסיתי אף פעם להילחם בזה או להתכחש לזה. זה איזה מין עול שאתה מקבל על עצמך בחיים, וזה לפעמים קשה ולפעמים סבבה. לפעמים גם זוגיות יכולה להיות איזה עול שלקחת בחיים. אממה, אתה יודע, במאחורה של הראש שלך, שזה דבר טוב. אני אגיד יותר מזה. דור 3 נכנס לשוונג. ה-ADHD תורם לי ברמות. ברמות. האינטליגנציה הרגשית שלי הרבה יותר גבוהה מהאינטליגנציה הרגשית של אנשים שחווים משהו ומנסים להסתיר אותו. אם הבן אדם שעומד מולי חווה דיכאון או איזה קושי אחר, אני אהיה תמיד הראשון לראות את זה. ולא כי אני סופר חכם, אלא כי אני חווה את הקשיים האלה בחיים שלי. אתה מבין מה אני אומר? אני מבינה את הגישה הזאת שה-ADHD יכול להביא דברים טובים, אומרת דוקטור הרשקו, כשהיא שומעת את מה שדור 3 ופלד אומרים. גם הגישה שלי אופטימית, ואני רואה איזה שינוי יכול להתחולל אצל אנשים שמטופלים. אבל לצערי, אני רואה גם את האנשים שלא הצליחו. אי אפשר להסתכל על הפרעת הקשב רק כמתנה. הראפרים האלה הצליחו להביא את זה למקומות טובים. הצליחו עם זה. הם גם אוהבים את מה שהם עושים. אבל רוב האנשים שיש להם הפרעות קשב לא נמצאים במצב הזה. הם מפוספסים, תקועים, מתקשים, מתוסכלים, חייבים להתייחס גם לצד הזה. שניים מהמרויינים לכתבה הזאת, אשקן ומיכאל סוויסה, חזרו בשבוע שעבר מאירופה, שם ראו במדינות שונות הופעה של קנדריק למר. באלבומו הראשון של למר, סקשן 80, יש שיר שנקרא ADHD. וגם לראפר האנגלי סלו די ולראפר האמריקאי ג'וינר לוקאס יש שירים שנקראים כך. אחד משיריו של הראפר האמריקאי סד פרוסטי, שמת בתחילת 2022 בגיל 24, נקרא ADHD Freestyle. וטיילר דה קריאטור אומר בשיר Odd Toddlers, אני סובל מ-ADHD, אני צריך לקבל פרס רק על להיות אני. השירים על הפרעת קשב וריכוז מהעשור האחרון הם במידה רבה תוצר של מפנה עקרוני שהתחולל בתוכן ובגישה של שירי היפ-הופ מאז שנות ה-90. בשלב מסוים הראפרים המיינסטרימים קצת מיצו את הגישה של להסתכל החוצה, אם זה האטיטיוד של אני ראפר בן זונה ואני יותר טוב ממך, או המחאה נגד הממסד בסגנון של פאבליק אנמי, והפנו את המבט שלהם פנימה, אומר הראפר סגול 59, חן רותם. הדוגמה הקדומה ביותר להתבוננות פנימית, אומר רותם, היא השיר Mind Playing Tricks on Me של הרכב הגנגסטה ראפ Ghetto Boys מ-1991. יש שם פרנויה, סיוטים. זה השיר הראשון שמדבר על מה קורה בתוך המוח של גנגסטר מהכיוון הפרנואידי, המפחד. זה היה סימן לכך שראפרים מתחילים לחקור מה קורה בתוך הראש, ולא רק על מי אני יורה. בעיניי זה אחד מעשרת שירי ההיפ-הופ הגדולים אי פעם. אבל שני האנשים שבאמת לקחו את ההיפ-הופ לכיוון של התבוננות פנימה, הם M&M וקניה ווסט, ממשיך רותם. M&M שר על אמא שלו, על הילדה שלו, על זה שהוא לוקח המון כדורים ופטריות. וקניה, בעיקר מהאלבום Heartbreak and 808s, פרץ את כל הסחרים של על מה אפשר לדבר בהיפ-הופ. בעקבות שניהם, המון ראפרים מסתכלים כל הזמן פנימה. יש גושפנקה לחקור את הנבחים של הנפש, התל אביבית המתבגרת או הפתח תקוואית המבוגרת. לגישת ההתבוננות הפנימית לא הייתה בעיה לחלחל לסצנת ההיפ-הופ הישראלית. המוזיקה הישראלית היא מלכתחילה כזאת, אומר מיכאל כהן. אנשים גם ככה אוהבים מוזיקה שחופרת בנבחי הנפש. אז ההיפ-הופ שנוצר כאן מן הסתם, צמח להיות כזה. זה מה שהכי הולך. כולם אוהבים את הראפר הרפלקסיבי יותר מאשר את הראפר השוויצר, כי ישראלים אוהבים אומנים רפלקסיביים יותר מאשר אומנים שוויצרים. נורוז, אור נורוזי 22, אחד הראפרים הפופולריים ביותר בארץ, מצביע על הזיקה בין האסתטיקה הטקסטואלית של ההיפ-הופ לחוסר המיקוד שנגרם על ידי הפרעת קשב. שיר היפ-הופ יכול להגיד מיליון ואחד דברים שונים, וזה בסדר שכולם יהיו בתוך אותו שיר, הוא אומר. ומיכאל כהן מוסיף, בהיפ-הופ יש אלמנט של זרם תודעה. זרם, פלואו, זה אחד המרכיבים היסודיים של הז'אנר. יש המון עניין של זרימה עם הרגע, לראות לאן החרוז לוקח אותך. אתה מתחיל עם נושא אחד, ואז קופץ לעוד נושא, ואז זורק עוד איזה משהו בסוגריים, ואז מביא עוד איזה פאנץ'. אפשר לצייר הרבה תמונות שמתחלפות מהר. חוסר הריכוז יכול לשחק לטובתי בכתיבה, אומר מיכאל סוויסה. זה שאני מפוזר ויכול לקפוץ מדבר אחד לדבר אחר. מה טוב בזה? לפעמים להינעל על רעיון אחד בכתיבה זה לא טוב. עדיף לא להיות מקובע. אם המוח שלך הולך פתאום למשהו אחר, וכל מיני שטויות קופצות לך לראש, תזרום עם זה. אל תחסום את זה. הראפרים שפרצו בשנים האחרונות, כמו סוויסה, נורוז ודור שלוש, באמת כותבים כך. הכתיבה שלהם יותר מבולגנת, יותר אסוציאטיבית, פחות ממוקדת ופחות חרוזה מהכתיבה של ראפרים מבוגרים יותר, כמו טונה ורביד פלוטניק. אנחנו דור שממצא דברים מאוד מהר וכל הזמן מחפש סיפוקים חדשים, אומר נורוז. זה הדבר הטיקטוקי הזה שכל 5 או 10 שניות אתה נזרק למשהו אחר. גם בפופ אפשר לשמוע את זה. השירים הם בעצם 12 פזמונים שונים שהרכיבו אותם לשיר אחד. אם אני מסתכל על השירים הראשונים שלי, הם היו בעיית קשב וריכוז אחת גדולה. כל 2 שורות קפצתי לנושא אחר. זה קצת השתנה בזמן האחרון. אמרתי, רגע, אולי אני אחשוב על מה אני מדבר לפני שאני מדבר? לדברי סגול 59, 54, עוד 4 שנים למנאיק, החברה ב-ADHD, האנשים ב-ADHD, אז גם הראפרים כותבים ב-ADHD. הם כותבים על ADHD, אבל הם גם כותבים ב-ADHD. זה קשור גם לאיך כותבים פיזית. כשאתה כותב שיר על דף עם עט, אתה לא תעזוב אותו ותחזור אליו בעוד חודש. אתה תסיים את זה. היום עם הסמארטפון יש לך 10 נוטס פתוחים. אתה כותב איזה משפט, סוגר את זה, ואז באוטובוס אחרי שבועיים כותב משהו אחר, ואז פותח עוד חלון וכותב. הכל נהיה מאוד קטוע, כי המציאות היא קטועה. הראפרים החדשים גאים בכתיבה ה-ADHD שלהם. כשדיברתי עם דור 3 על ההבדלים בין הכתיבה של הדור החדש ובין הכתיבה של הראפרים המבוגרים יותר, היססתי רגע כשחיפשתי את הניסוח המדויק. אמרתי, הראפ החדש הוא יותר טוב, התפרץ דור 3. התכוונתי יותר מבולגן, יותר כאוטי. אתה ממש מביא מלא מילים נרדפות ליותר טוב, אמר דור 3. הכתיבה של ראפרים על הפרעות קשב קשורה לזה שאנשים מחפשים את הייחוד שלהם, אומר סגול 59. גם אם קרה לך משהו לא סימפטי ואתה סובל ממשהו לא סימפטי, זה ייחוד שאתה יכול להתעסק איתו באומנות שלך. כך אפילו את ניק קייב. הוא אומר בסרט האחרון שנעשה עליו, הבן שלי נהרג, אז היה לי על מה לכתוב. הוא אשכרה אומר את זה. אבל במציאות העכשווית שבה המודעות להפרעת קשב גבוהה מאוד, וברור שהרבה מאוד אנשים חיים איתה, כבר לא מדובר בייחוד. היום יש תחושה שכולם מאובחנים, וכולם על כל מיני דברים, והתרבות שאנחנו חיים בה היא תרבות של ADHD. וכמו כל דבר שחוזרים עליו הרבה מדי, גם זאת יכולה להפוך לקלישאה, אומר סגול 59. אז יכול להיות שהעיסוק של ראפרים בהפרעות קשב מיצה את עצמו? יכול להיות שזה כבר הגיע לרוויה. אמוק של ריכוז, כתבתו של בן שלב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.